שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בוויאקט, התוכנית השבועית. בשבוע שעבר הייתי אמור לדבר על הנושא של ה-DNA, ולצערי הרב לא יכלנו עקב מגבלות טכניות, ואנחנו היום סוף סוף נדבר על זה. אתם יודעים שהיה ויכוח גדול בנושא של ה-DNA וה-RNA, בנושא של החיסונים של הקורונה, האם באמת ה-RNA שמוזרק עם ה-Messenger RNA לתוך התאים שלנו, ישנה את ה-DNA, שזה בעצם הקוד הגנטי של כולנו. ופה היה גם ויכוח גדול בנושא של הקוד הגנטי בעצם שקשור לקדוש ברוך הוא, מי אנחנו, ובעצם הפיקוד המרכזי על כל תא ותא בגוף שלנו. והשינוי של הקוד הגנטי הזה, אם באמת הוא מתבצע, אבל זה נדבר היום, הוא לדורות. זאת אומרת, מי שהשתנה לו כרגע הקוד הגנטי, זה ימשיך לבן, של הבן, של הבן, עד אינסוף. זה בלתי הפיך. לא ניתן להחזיר את זה. אז היו ויכוחים גדולים בקטע הזה, האם באמת רגע, רק שנייה, אני דווקא יש פה איזה תקלה קטנה. טוב, בסדר, הסתדר. טוב, אז באמת היו ויכוחים גדולים בקטע הזה. האם הקוד הגנטי שלנו משתנה או לא משתנה? אז אני תכף אראה לכם סרטון שמצאתי, דווקא בנטפליקס, אחרי חיפושים. ושם מוסבר מאוד מאוד בפירוט על כל התהליך הטכנולוגי שהיה לאורך השנים, הרבה שנים, של לנסות לזהות מחלות גנטיות שפגעו בהמון המון אנשים, ילדים, מבוגרים, מחלות גנטיות שיכולות לעבור כמובן גם בקטע הגנטי, וגם יש בעצם פגם באותו קוד גנטי. הקוד הגנטי בעצם יש לנו שני סלילי DNA שנמצאים בכל תא, והם ברצפים של ארבע אותיות, ובעצם ראו שאות מסוימת היא לא במקום הנכון. ואז בעצם הבינו שצריכים לעשות פה תיקון, אבל אף פעם לא הצליחו לעשות את התיקון, ובכל פעם שניסו הם גרמו למוות או לנזקים מאוד מאוד קשים, והיה מאוד גדולה, איך אפשר להגיע לרמה של הרזולוציה הזאת, של לתקן אות בתוך הרצף הגנטי הזה, ולגרום לפתרון של הבעיה. ויש באמת מחלות מאוד מאוד קשות, כאלה שמובילות למוות בגיל צעיר, וכאלה שבאמת משבשות את החיים באופן מוחלט. אז אנחנו נראה סרטון שבעצם, לאור ההתפתחות בנושא הזה, הם הגיעו סוף סוף לטכנולוגיה, שלוקחת, זאת אומרת שבעצם למדה, וירוס שתוקף את התאים, בעצם את החיידקים, הורג אותם. הורג, 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 עד שהוא מגיע לאיזשהו חיידק, שמראה שיש לו עמידות. הוא מפתח חסינות. אותו חיידק לא נפטר, הם ניסו להבין ולחקור למה זה קורה, ואז הם הבינו שאותו חיידק בעצם לומד את הרצף הגנטי של אותו וירוס, שומר אותו בזיכרון, ואז, בכל פעם שהוא מגיע לתקוף, או כל וירוס אחר, הוא מסתכל האם יש לו אותו בזיכרון, יש לו, אז הוא לא נותן לו להתקיים, הוא פשוט חותך אותו. ואז בעצם הם הגיעו לטכנולוגיה שנראה אותה בסרטון, שנקראת קספר, ובתוכה יש את הקאס-9, שבעצם יודע, באותם חיידקים כמו שאמרנו ששמרו על עצמם, יודע לזהות את הווירוס, לשמור את הקוד הגנטי שלו בזיכרון, ואז כל וירוס שמגיע הוא פשוט בודק את הקוד שלו, אם זה וירוס שכבר היה כאן, הוא פשוט חותך אותו, ומנטרל את כל ההתקפה, ואז אותו חיידק בעצם נשאר. בסוף הסרטון אנחנו נדבר על זה, שאנחנו בעצם מבינים, איך אפשר, על ידי RNA, בעצם, ו-RNA מהונדס, שאנחנו יכולים להנדס אותו בדיוק כמו בחיסון, איך אפשר באמצעות RNA לשנות את ה-DNA שלנו, עם הטכנולוגיה הזאת באופן מאוד מאוד פשוט, ואני מאוד מאוד חושש שזה מה שהם עשו כאן בחיסון הזה, וגם בחיסונים אחרים, אגב, לא רק בזה. אז אנחנו נתחיל מיד את הסרטון, סרטון של בדיוק 10 דקות, סרטון מדהים אגב, הוא חלק מסרטון מאוד מאוד גדול, אני אדבר על ההשלכות של הסרטון הזה בהמשך, אבל בואו נראה את הסרטון 10 דקות, באמת מאלפות ביותר על היכולת שלנו הטכנולוגית, שלמדנו אותה במשך הזמן, אגב, הכוונה היא טובה בגדול, הכוונה היא להגיע למחלות גנטיות, לראות בדיוק את התקלה, לתקן אותה, ולפתור את המחלה. כך שבאמת אפשר לרפא אנשים, אפשר להציל רצף גנטי שרץ לאורך שנים, ומחלה גנטית שעוברת מאב לבן, בגדול זה בסדר, רק אני אסביר בהמשך איך זה באמת נותן לנו יכולות גם לקלקל, כמו בהרבה הרבה דברים לעשות טוב, אבל גם לעשות רע, ואפילו רע מאוד. אז אנחנו נתחיל את הסרטון, ואחר כך נדבר על זה.
Genesco is a company that sells microbes to people who want to make food. A lot of foods are produced using bacteria and yogurt, for example. Rudolf was trying to work out how to deal with the problem of his bacterial cultures suddenly dying because of viral infections.
Most people don't wake up in the morning and think about how bacteria defend themselves against viruses. It's just not on the sort of front and center in people's agenda, but it should be.
Viruses are very simple, lean machines. They have one job to do. Look for a host, take the host over, and multiply. That's it.
The virus will attach to the surface, and then it will inject its genetic material. It hijacks the cell and uses the cell just as a factory of new viruses. And then it's over. It's over for the cell.
This is when people call companies like Genesco and say, you sold us a culture that's not working. We want our money back. But there's a small subset of the population that survives the viral attack. We don't know why they make it, but they make it. They become resistant. At that time, we still don't know what CRISPR is and what it does. So there's no assumption that CRISPR is involved. Then what we do is we take the survivor that made it, and then we check its DNA. The DNA sequence had changed.
There are new spaces that were not present before, and those spaces are identical to sequences from the virus that infect bacteria.
And now it's immune.
So now scientists have a clue, and you know, at this point, of course, you've sort of put your Sherlock Holmes hat on, you take in your virtual pipe and you go, what are these clues telling us?
We do the experiment 5 different times. And consistently, the bacteria acquired a spacer that contains a sequence from that virus and became resistant. So what if I take it away? You lose the resistance.
Without that little piece of DNA, the microbial cell, the bacterial cell, will die. And if it had it, it would survive.
Oh, that was like, we got it. CRISPR is an immune system.
What an idea. A piece of the genome of your predator now stuck in your genome so you can recognize it in the future.
Bacteria have memory. They are able to remember invaders, recognize them, and kill them. That was really fantastic.
At the time, you know, it's useful in manufacturing cultures that are resistant to viruses. It's extremely valuable to Danisco, you know, but we don't know what the future holds. We have no idea how useful another technology is going to be or pan out in the end.
I think I first heard about it when I had coffee with Jill Banfield, my colleague here at Berkeley, at the Free Speech Movement Cafe, classic Berkeley cafe. The one thing I'll write on my tombstone was told Jennifer Doudna about CRISPR-Cas. Like, that will be the sum of my life. I love things that not a lot of people are paying attention to, which certainly CRISPR was in its early days, not anymore, but you know, in the early days, it was like that. But then you always ask yourself, is everybody else just a lot smarter than me? And they figured out that this is a dead path.
So we've got the antibody tethered to Cas9. It's finding the T-cell specific antigen.
We're biochemists in the lab. We study the way molecules work. We try to isolate them from all of the other pieces and parts of the cell. We love to ask, what are the essential parts of this little machine? In nature, what CRISPR systems are doing is they're giving bacteria immunity to viruses, so they're protecting them from viruses.
When an invader shows up, the bacterium has a way to store a small bit of the invader's DNA in its own DNA. When the invader comes back, the bacterium makes a copy, like a little most wanted poster, of that spacer and gives it to the marvelous machine at the heart of CRISPR, this extraordinary protein that we call Cas9. Cas9 is truly wondrous. When Cas9 polices the intracellular neighborhood for invasions, it literally carries a copy of that most wanted poster with it, asking everyone that comes in, excuse me, do you contain an exact match to this little most wanted poster that I'm carrying? Yes, then I'll cut you.
The thing about Cas9 that struck me at the time was that, you know, fundamentally this thing was a programmable protein that finds and cuts DNA. As a tool, right, you could immediately see a lot of uses for something like that.
I will never forget reading the last paragraph of Jennifer Doudna's Emmanuel Charpentier's deservedly, immortal is a strong word, so I'm going to use it carefully, immortal science paper in which they describe that Cas9 can be directed. Cas9 cuts DNA instruction that it carries, and that instruction is a molecule of RNA that matches perfectly the DNA of the invader.
RNA, I think about it as DNA's chemical cousin. Like DNA, it has four letters, and they can form pairs with matching letters in DNA. The letters in the RNA allow Cas9 to find a unique DNA sequence. Bacteria are programming this thing all the time with different viral sequences and then using it to find and cut and destroy those viruses. But because it's using these little RNA molecules, those can easily be exchanged. RNA molecules are trivial to make in a molecular biology lab or order from a company. And I can cut any DNA I want just by changing this little piece of RNA. It was clearly a useful tool, And initially I was thinking about it that way, right? Because, you know, again, I'm a biochemist, right? I was thinking about it as a tool. I was thinking about all the cool experiments you could now do with this tool, right? I was thinking about that. I wasn't thinking about, oh my gosh, I mean, this is a tool that, you know, it fundamentally allows us to change our relationship with nature. It actually allows us to change human evolution if we want to, right? It's that profound.
טוב, חזרנו. אז מה שבעצם ראינו, שהטכנולוגיה בשימוש בקספר והקסניין, הביאה אותנו למצב היום שאנחנו מסוגלים לקחת כל DNA ופשוט לחתוך אותו. את ה-RNA אנחנו יכולים לקחת ולהנדס בכל מעבדה, להכניס את זה לתוך ה-DNA ולחתוך אותו. זאת אומרת, האם ה-RNA יכול לשנות DNA? התשובה היא חד משמעית כן. האם הטכנולוגיה קיימת? ממש כן. וזה הגיע לרמות הרבה יותר מתקדמות מזה. זאת אומרת, זה הגיע לרמה שהיום אפשר כבר לזהות בקוד הגנטי דברים שהם לא רק חסרונות, אלא גם יתרונות, או חסרונות שיכולים להיות גם יתרונות. למשל, גילו שילד אחד בהודו, יש לו פגם גנטי והוא לא מרגיש כאב. ראו בדיוק את הרצף הגנטי, את התקלה שיש לו שם, שהוא לא חש בכאב. אז היום ניתן להנדס ולגרום לאנשים, אם רוצים, לשנות להם את הגנטיקה ברמה כזאת, שלא לא יחושו כאב. אז בעצם פוטין נורא התלהב מהרעיון הזה, ואני מתאר לעצמי שלא רק הוא, והם רוצים לייצר חיילים שלא יחושו כאב. באותה מידה, אפשר היום לשלוט בכל הרצף הגנטי, ולגרום לזה שהתינוקות החדשים יהיו גבוהים יותר, חכמים יותר, שריריים יותר, ספורטאים יותר. כל תכונה כמעט שיש, שרוצים לנכס אותה, ניתן לשים אותה כבר בעצם לתוך הילוד. הבעיה הגדולה, שבמצב הזה אפשר בעצם להתערב התערבות פטלית בכל האנושות. אין לזה סוף, וזה לא רק באנושות. אפשר להתערב גנטית בצמחים, בכל הטבע בעצם, בחיות, ולהרוס פה בעצם בצורה בלתי הפיכה את כל האנושות, את כל העולם, את כל מה שקיים פה. זה הדבר המטורף בדבר הזה, ולכן יש ויכוחים נוראים בקטע הזה וחשובים. האם לאפשר את השינוי הזה או לא לאפשר את השינוי הזה? האם לאפשר להורים להזמין איזה תינוק שהם רוצים ולהתחיל ליצור פה בלגן שלם? ומה שחשוב להבין, שוואנס שינינו את זה, זה הולך להמשיך הלאה. זה בדורות הבאים ימשיך וימשיך וימשיך. אפשר ליצור היום תינוק שיהיה בגובה 1.80 מטר או 1.90 מטר, שיהיה חכם יותר, שיהיה חזק יותר, שיהיה שרי יותר, שאמיץ יותר, כל תכונה שרק רוצים. הבעיה הגדולה, שבחיסונים, גם בחיסון הזה, יש חשש מאוד גדול, מנכ"ל חברת מודרנה בעצמו הודעה, ואחרי זה אמרו לא הודעה, שבעצם החיסון הזה משנה לנו את ה-DNA, וזה קריטי. זה קריטי. ה-DNA בתאים יש לנו בעצם שני סלילי DNA, והם כמו התוכנה שמפעילה את המחשב, כמו Windows במחשב עצמו. זה בעצם המוח מאחורי התא. מה שגורם לו לפעול בצורה שהוא פועל. וברגע שמשנים לו את ה-DNA, הוא פתאום מתחיל לייצר את הווירוס, את הספייק פרוטאין, את הפרוטאין האוקצני הזה של הווירוס, של הקורונה, ומהרגע הזה הוא מתחיל לייצר אותו. איך עושים את זה הפוך? לא יודעים. איך מתקנים? לא יודעים. ברגע שהם הזריקו את הזריקה וזה הגיע לתאים, השתנתה להם בעצם מערכת ההפעלה, הפיקוד עצמו, המוח שמאחורי כל תא, וזה בלתי הפיך. וזאת הבעיה הגדולה מאוד, הבעיה הקריטית של החיסונים האלה. לפי המומחים הגדולים, כתוצאה מזה שאותם תאים מתחילים לייצר עכשיו את הספייק פרוטאין הזה, את החלבונים האלה של הווירוס, ללא הפסקה. המערכת החיסונית בעצם תיפגם, היא תחלש לגמרי. איך ראינו את הנוגדנים, הולכים ויורדים. למה? כי בעצם בכל מחלה רגילה, יש לנו מחלה ויראלית, 4-5 ימים, 6 ימים, ועוברת. המערכת החיסונית פועלת, ואחרי 5-6 ימים, הכל נרגע. במקרה הזה, היא ממשיכה לפעול עד אין סוף. כי כל הזמן התאים ממשיכים לייצר את, את הספייק פרוטיינים, וזה גם הבעיה בהדבקה, שאותו בן אדם שקיבל את החיסון, הופך להיות יצרן של הווירוס, מייצר ומייצר ומייצר. אז הסרטון הזה בעצם בא להראות לנו, שהטכנולוגיה קיימת. אנחנו יכולים היום לשלוט בגן האנושי. אנחנו יכולים לשנות את ה-DNA. לעשות מה שרוצים. גם בבני אדם, גם בצמחייה, גם בחיות, ולשנות את כל כדור הארץ הזה, מקצה לקצה. אם היינו חושבים שהאנושות מורכבת מאנשים טובים, ולא בעלי אינטרסים, אז היינו אומרים איזה יופי. אבל פה אנחנו לוקחים את התפקיד של אלוהים, אומרים אנחנו נהיה אלוהים. בוא נייצר עכשיו את כל העולם, בוא שנה את כל העולם, איך שאנחנו רוצים, ורק תחשבו כמה אנשים רעים יש פה בעולם הזה, ולאן זה יכול להגיע. כבר היום הם מתחילים לייצר, לכאורה בתור כוונה טובה, חזירים שמשנים להם את ה-DNA בתור, למשל, להשתלות של כבד וכל מיני חלקים בגוף האדם, שיגדלו בתוך החזיר, ויעשו להם אדפטציות, התאמות, כדי שלא תהיה חוסר התאמה לגוף האדם, ויבצרו כל מיני בעיות, ואז הם בעצם משנים את החיה עצמה. תחשבו מה יקרה פה כשחיות התחילו להשתנות, וזה יאבד שליטה באיזשהו שלב, ומהר מאוד זה יקרה. תחשבו מה יקרה כשמאחורי התעשיות האלה בעצם עומד הכסף הגדול. יש לך כסף גדול? תקנה את ה-RNA הזה. תשנה עכשיו את כל מה שאתה רוצה. תתחיל לייצר ולשנות מה שאתה רוצה. בעלי הממון, אנשים כמו ביל גייטס ואנשים אחרים, האילומינטיז למיניהם, ששולטים בכל הבנקים וכל הכסף, בקלות יכולים לקנות וכבר קנו. את היכולת לתת לנו חיסונים מבלי שנדע, ולשנות לנו את ה-DNA. יש להם אינטרס, יש להם עניין. ופה החשש הגדול, שבעלי ההון ולרוב, חלק מהם מושחתים לחלוטין, יעשו פה מה שהם רוצים, כי הם בעלי ההון. זה יהיה בלתי הפיך. זה יכול באמת לשרת את השטן בעצמו, שרוצה לחבל במה שהקדוש ברוך הוא יצר. מי יצר את העולם הזה? מי יצר את הטבע? מי יצר את האנושות? מי יצר את ה-DNA שלנו ושל כל העולם הזה? של הצמחים, של החיות, של כל העולם הזה. הקדוש ברוך הוא. מי מת לשנות ולהרוס? השטן בכבודו בעצמו. מי הם שליחי השטן? האילומינטי וכל בעלי ההון האלה. לחשוב שאנשים טובים ישבו שם ונעלו תנילים לטובתנו, זה הדבר הכי מטומטם שאפשר לחשוב, הכי תמים, הכי נאיבי. לכן, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולמנוע שדברים כאלה באמת ישתתו על העולם. ואחד צריכים להתחיל למנוע מאנשים עשירים לעשות כל מיני דברים עם הכסף שלהם. אתם יודעים שביל גייטס קנה אדמות פה בחצי מהעולם, תחשבו שעוד מעט תהיה להם כל כך הרבה כסף לקנות יבשות, אנחנו כן נהיה כולנו שלהם. מה הגבול פה בכלל? לקנות את כל היבשות, כל הטכנולוגיות, לשנות את הכל, אנחנו כולנו נהיה עבדים שלה, זאת אומרת כולנו נהיה עבדים שלהם. צריכים לשים גבולות ליכולות של אותם אנשים עשירים, בעלי הון בלתי מוגבל, לקנות מה שהם רוצים. כבר עכשיו אנחנו רואים שהם רכשו את כל המדיה. הם השתלטו על גוגל ועל וואטסאפ ועל כל, בעצם כל ערוצי האינטרנט למיניהם. והם באמת שולטים במדיה, מנתבים את המדיה, חוסמים את מה שהם רוצים, מוחקים את מה שהם רוצים. ואין לזה גבולות. וכל עוד אנחנו ניתן להם לעשות מה שהם רוצים, שהכסף משחק, אפשר להרוס את העולם הזה בחמש דקות. אנחנו כבר היום נמצאים במקום דיקטטורי לחלוטין. פסיכי לחלוטין. ומישהו צריך לעמוד ולעצור את כל הדבר הזה. הם כבר היום חברות התרופות, שנשלטות על ידי בעלי ההון, שולטות בכל הסנאט בארצות הברית. מי מריץ אותם בבחירות? מי מממן להם את הקמפיינים? מי שולט במילים שנאמרות מהם? מה קורה במדינת ישראל? מי מריץ את החקים? מי נותן להם כסף? כמו שראינו בעובדה, הם אפילו שמים להם מילים בפה. מה להגיד? איזה אג'נדה להגיד? מה לומר? מה לא לומר? מה להצביע? אז מי שמחוקק לנו את החוקים ואמור לשמור על ערכי הדמוקרטיה, נשלט על ידי בעלי ההון. ופה איבדנו את זה. איבדנו את זה לגמרי. התפקיד שלנו, במסגרת ארצית, במסגרת עולמית, לעצור את הכל. ולשלוח את כל בעלי ההון לאלף הזזל. לחנוק אותם. לרסן אותם. לנטרל אותם. כי אם לא נעשה את זה, איבדנו פה את הכל. הם שולטים במדיה. הם שולטים בתכנים שאנחנו מקבלים. הם עושים לנו שטיפת מוח. הם עוצרים לנו תודעות ומחשבות כאילו שהם שלנו. תחשבו על השנאה של הערבים. אנחנו שונאים את הערבים והם שונאים אותנו. האם כל הערבים רעים? האם כל המוסלמים רעים? לא. אבל כמעט כל סרט הוליוודי מראה שהרעים הם מוסלמים. הטלוויזיה שלנו עושה לנו פרופגנדה במוח מגיל אפס. כולנו גדלנו זה שמוסלמי, ערבי, בן אדם רע, רוצה להרוג אותנו. האם זה נכון? לא נכון. גם בקרב המוסלמים יש אנשים מאוד מאוד רעים וקיצוניים, וגם בקרב היהודים, ובקרב כל קהילה בעולם. יש טובים, שזה הרוב, ויש מיעוט, אולי 20-25% קיצוניים ורעים. וזה מי שמוביל פה, מישהו מנהל אותנו. מישהו שותה לנו, יוצק לנו תכנים במוח. והמישהו זה הוא בעל ההון. ואם לא נעצור ונרסן את בעלי ההון האלה, נאבד שליטה, מהר מאוד. אני מדבר על שליטה עולמית. תראו מה הטכנולוגיה היום מאפשרת. תבינו שהם כבר שם. הם כבר חותרים בכוח לחסן אותנו בכפייה. ובכך להזריק לנו. ולשנות לנו את ה-DNA. לשים לנו מה שהם רוצים. ננו צ'יפים שאפשר לנטר אותנו, ולחקור את, ולדעת כל דבר עלינו. ואין איזה גבול. מצד אחד יובילו אתכם להתחסלות בכפייה, כי הם שולטים. מי קובע את החוקים במדינה? חברי הכנסת. מי מנהל את חברי הכנסת? מי שם להם את המילים בפה? בעלי ההון. הנה. תחפשו בכנסת ישראל אחד, צדיק בסדום, מתוך 120 נבלות מסריחות, צדיק אחד, שיגיד, אני לא מסכים לכל מה שקורה פה, אני לא מסכים לתקנות התו הירוק האלה, אפרטייד, שלילת זכויות, שבק שמרגל אחרי אנשים. לזה שמסתירים את דיוני ועדת הקורונה ל-30 שנה. הם מחסים עכשיו בכפיית החיילים, והתוכנית שלהם תמיד הייתה. אני פרסמתי את זה לפני שנים, לפני שהתחילה כל הפייק קורונה הזאת. היה להם תוכנית אג'נדה 2030. 2030 של האום, האום המזורגג. והיה כתוב שם, התחסלות עולמית, מעבר ממדינה למדינה לידי חיסונים. הכל היה מתוכנן, הכל היה כתוב. והם מובילים את כולם, כל המטומטמים, או כל הרדומים, או איך שלא נקרא להם, לשם. מה הרוב במדינה כרגע רוצה? לפעול נגדנו. לשרת את האג'נדה. ופה הבעיה הגדולה שלנו. וזה לא רק ברמה ארצית, זה ברמה עולמית. אנחנו כמרחק פציעה מזה שהם ישלטו פה בכל העולם, דרך כל הממשלות בעולם, והובילו לכפייה, והתקפו את המתנגדי חיסונים, האנשים הנאורים, שנותרו ואמרו בוא בוא, אני לא אשפע ניסיונות של אף אחד, ואתה לא תזריק לי שום דבר בכפייה. ואם חשבנו לפנות לאג, אני פניתי לאג. דרך עמותת אנשי אמת, אני הגשתי תלונה באג. ומה הייתה התשובה? כלום, אנחנו אימפוטנטים. האג שקמה כדי להגן על קוד נירנברג, ועל הזכויות הרפואיות שלנו בעולם, קוד האתיקה הרפואי בעולם, מקבלת מאיתנו תלונה, אימא של תלונה, על עבירות חמורות, שדינן מאסר, ומראה שהיא פוטנטית. זה הטירוף בהתגלמותו. אין מי שישמור פה, אין שומר סף. בעולם, אין שומר סף. אז מה אנחנו צריכים לעשות פה? אנחנו כנראה צריכים לקחת את המושכות לידיים. ולהקים לנו האג אחר, גוף בינלאומי שיהיה לו שיניים, שכשהתלוננו על מדינת ישראל ועל ביבי נתניהו וכל כנסת ישראל וממשלת ישראל וראשי ערים בישראל וכל מיני בכירים בישראל שעושים פה עבירות פושעות נגד קוד נירנברג, לשפוט אותם עולמית, שלא יהיה להם זכות לצאת מהמדינה הזאת, לתת להם עונשים ברמה בינלאומית, כדי שיהיה תוקף ל... אני לא יודע אם נקרא לזה הג, אבל מערכת שיפוט בינלאומית, שתדע לאכוף את התקנות הבינלאומיות שקמו פה כדי להגן על כולנו. אם לא נעשה את זה, מה עשינו? אנחנו בבעיה אמיתית, גם ברמה הארצית, גם ברמה העולמית. אפשר לראות מדינות, כמו שוודיה וכמו אנגליה. אני הייתי בקשר עם אנגליה כל התקופה האחרונה. ובאנגליה הם רצו. לפני כמה חודשים הם רצו ודיברו על לעשות תו ירוק. כמו בישראל. ואז מהר מאוד הם הבינו, כשיצאו 1.5 מיליון איש לרחובות, תראו, 1.5 מיליון זה לא כמו בישראל. זה מתוך 70 מיליון תושבים. אבל עדיין 1.5 מיליון. יצאו לרחובות, הם הבינו שהולך להיות פה בלגן. אז באנגליה ובשוודיה החליטו שאין קורונה. עסקים כרגיל, והנה הכל טוב. כמו שאמרנו, אין פה מגפה, אין פה קמצות של מגפה. יש פה מחלה של קורונה. אין פה מגפה. מעולם לא הייתה פה מגפה. כל בדיקות ה-PCR הם שקר אחד גדול. עובדה שמדינה כמו אנגליה מחליטה לא לעשות בדיקות PCR, ולא לשמור על שום תקנות שהם קבעו פה, לא ריחוק חברתי ולא מסכות ולא נעליים, והכל עובד מצוין. מה זה אומר לנו? שאם כל המדינות בעולם היו עכשיו פועלות תוך סימן זין, עם מי שקשה לו שינשום עמוק, על כל התקנות האלה, אז הכל היה בסדר. כי אין פה באמת שום מגפה, ואין פה באמת חולה מאומת, אין דבר כזה חולה מאומת. אין פה בדיקת PCR אמינה. אין פה. השכפול שלה, אמרו את זה כל האנשים שמבינים בבדיקה הזאת, מוביל למקום של אפס סיכוי לחזות, גם מי שהמציא את ה-PCR. אפס סיכוי לחזות מחלה ויראלית. אפס סיכוי. אז פעם יוצא להם כן, פעם לא, יעשו 10 בדיקות, יצא פעם כן ופעם לא. תראו את גרוטו, תחפשו בגוגל. גרוטו שיפה בצינור לילה, דיבר על זה. שאחד מעשר נדמה לי זה תוצאות נכונות. והסמך זה, הם עשו פה את כל הבלגן הזה. כי אין באמת הרבה חולים. ורוב החולים, כך העידו עצמם הרופאים, רוב החולים יש להם מחלות קשות אחרות. אבל עשו להם גם בדיקת PCR, שאמרה שהם לכאורה חולים בקורונה. אז לא חשוב שיש להם סרטן, או מחלת ריאות קשה, או מחלה קטלנית אחרת, לא חשוב, יש להם גם קורונה, אז קוראים להם חולים קשים של קורונה. לא יגידו לכם את האמת, חבורת שקרנים דגנרטים, משרד הבריאות שקרנים, רופאים שקרנים, פרופסורים שקרנים, שר הבריאות שקרן, ראש הממשלה שקרן, כולם שקרנים. כולם מובילים את אותה אג'נדה מטומטמת, שהיא מחר בבוקר, הפה קם פה איזה צדיק, ואומר, כמו באנגליה, או כמו בשוודיה, אין כלום. הכל היה חוזר, הכל היה בסדר. אף אחד לא היה מת פה. ותראו מה הם עושים בבית חולים. אני ליוויתי לאחרונה, חברה טובה, שאבא שלה, היא חלתה בקורונה, אבא שלה חלה בקורונה, שני האחים שלה חלו בקורונה. ראיתי את הקורונה בעיניים, מה שנקרא. ראיתי את התופעות, הייתי איתה בקשר יומיומי. אני לא אומר שהתופעות הן קלות. אבל חד משמעית, השפעת מחלה יותר מסוכנת. השפעת הורגת ילדים וצעירים, הקורונה לא. ויותר מזה. דוקטור זלנקו המציא פרוטוקול. ויש עוד 5 או 6 תרופות טובות כמו איברמקטין. 5-6 תרופות יעילות שהוכחו במחקרים וגם בשטח שפועלות ועובדות. דוקטור זלנקו הציל את טראמפ, הציל את ליצמן, הציל את הרב קניבסקי, הציל 6,000 אנשים. חלקם היו חולים במצב קשה. אז בבית חולים הם עושים איזה פרוטוקול, ואני הגעתי למידע הזה דרך אותה חברה שאבא שלה הושפז בבית חולים, פרוטוקול כלשהו, והם דבקים בפרוטוקול הזה. הוא היה שם משהו כמו שבועיים. הם דבקים בפרוטוקול הזה. הבן אדם הולך ומתחלה, הולך ונחלש, הולך ומאבד את היכולת לנשום, והם דבקים בפרוטוקול הזה. אני שואל, פאק, מה נהיה? הרי כל יום אתם באים עם הרופאים, מסתובבים עם החלוקים הלבנים, כולכם נרגשים, ובודקים את הפציינטים אחד אחד. אז אתם באתם בבוקר, וראיתם שהחולה מידרדר. אז אולי החלטה לא להמשיך באותו פרוטוקול, ויום למחרת, וביום למחרת, עד שהוא נפטר? אם זה לא עובד לכם, הפרוטוקול המטומטם הזה, אולי זה הזמן לעבור לאיברמקטין, או לפרוטוקול של זלנקו, או לחמש-שש תרופות אחרות שיש, והוכיחו את עצמם עם אפס תופעות לוואי? אולי? לא, אנחנו דבקים בפרוטוקול. הבנו שאתם דבקים בפרוטוקול, עבר יום, עבר יומיים, הבן אדם מתדרדר, לא תחליפו פרוטוקול? חתיכת דגנרטים. ואני לא יודע כמה יש כאלה בארץ שנפטרו מהפרוטוקול הזה. איזה פרוטוקול מטומטמים? תראו לי שהפרוטוקול הזה עובד. הרי אם אנחנו רואים את החולים הולכים ומדרדרים, איזה פרוטוקול? מאיפה המצאתם אותו? יש דברים שמוכח שהם עובדים, ואתם דבקים בפרוטוקול. אז המחלה הזאת היא כמו כל מחלה אחרת. לא צריך ריחוק חברתי, ולא צריך מסכות על הפנים, כמו בכל מחלה, מי שחולה צריך להתרחק מהסביבה, וכל בן אדם שמשתעל, בלי קשר לקורונה, לא צריכים קרוב לבן אדם, לבן אדם שמשתעל. זה ברור. איך אפשר להידגף, להידבק בווירוס, או בכל מחלה, רק אם בן אדם יש לו סימפטומים. הוא יכול להקיע עליי, הוא יכול להשתעל עליי, הוא יכול להתעטש עליי, הוא מעיף את הנגיף ממנו החוצה. אבל אם אין לו שום סימפטומים, אין לו שום אפשרות להדביק אותי. כל מה שהם המציאו פה, זה הכל שקר אחד גדול, מההתחלה ועד הסוף, מיליון שקרים. אני רק לא הבנתי. לא הבנתי, אף אחד לא צריך להבין, איך 5.5 מיליון אנשים, נמחק להם השכל. לא עובד. לא תגידו שהם ראו רק דבר אחד מטומטם. 100 דברים מטומטמים אחד אחרי השני, לא הדליקו להם את הנורות האדומות. לא הדליקו. אין בעיה. תתחסנו. הכל בסדר. אבל תרדו מאיתנו דגנרטים. אתם רוצים להתחסן תפדל? אנחנו לא רוצים, הכל בסדר. מה אנחנו פה בשפני מעבדה? כי בא לכם שנהיה? וכמות הנפטרים כתוצאה מהחיסון הרבית הקפיצה בשמיים. כמות ההסתרה שלהם של המידע היא אינסופית. אבל אתם יודעים, אמרו כבר החכמים, נדמה לי שהדלי למה אמר את זה, והרבה חכמים לפניו אמרו את זה. את השמש ואת הירח ואת האמת אפשר להסתיר רק לזמן קצר, לזמן מוגבל. בסוף, השמש זורחת, הירח עולה, והאמת יוצאת לאור. אפשר להסתיר, 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 עד שבום, הכל מתפוצץ. אנחנו נמצאים ממש לפני הפיצוץ. וכשהפיצוץ הזה יצא, אתם תברחו, ובואו נראה איפה תתחבו. איפה תתחבו? ואנחנו לא נסלח לאף אחד. לא בבתי חולים, ולא במשרד הבריאות, ראשי משרד הבריאות, ולא לעיתונאים השקרנים. כל אחד שהיה מעורב בפייק מגפה הזאת, ישלם את המחיר. כל אחד. אתם גרמתם למוות מיותר של אנשים. אתם גרמתם לאנשים לפשוט רגל. לעסקים לפשוט רגל. אתם הרסתם את הכלכלה של המדינה. הרסתם לאנשים את החיים. עשיתם לילדים סריטות במוח. וגם למבוגרים, כולם פה בכאוס. אנשים פסיכים לגמרי. אני רואה אנשים ברחובות מסתובבים עם מסכות. אנשים מבוגרים, לבד ברחוב עם מסכה. כרגע אין חוק שמחייב לשים מסכה, אבל הם כבר רגילים לחיות בפחד. כמו בגרמניה הנאצית. מרוב שאתה חוטף מכות, אתה כבר רגיל לחטוף מכות. אנשים רואים שוטרים, נבלים. תת לו בוקס לשוטר, להעיף אותו לקיבינימט. לפחות משוטרים. זה מדינה דיקטטורית, נבלות של הנבלות. כתוב בחזון אחרית הימים, שהשוטרים והשופטים והשרים, כל אלה יהיו מסריחים, כל אלה ישרחו לגמרי. האמת תהיה נהדרת מן הארץ. אלה ימי אחרית הימים, בדיוק לפני הגאולה. הכל מגיע לקיצון. אנחנו חווים כרגע את הקיצון הזה. אין פה אמת, אין פה משפט, אין פה שופטים בישראל, ויש פה שוטרים שחלק מהם נבלות לא פחות מהשוטרים המצרים במצרים, ולא פחות מהגיסטאפו. לא פחות. בן אדם שלא שם, שם מסכה, לא צריכים לקפוץ אליו, לדרוך עליו, למעוך אותו ולגרום לו להתעלף. כי מי שעושה את זה, יש אלוהים בשמיים, כפרה עליכם. יש אלוהים, הוא רואה את הכל. לא תוכלו לברוח. וגם אנחנו פה. והכל מתועד. אתם לא תצאו מזה. טוב, אנחנו התחלנו בנושא של ה-RNA שמשנה את ה-DNA. איך זה קורה? הראינו את הטכנולוגיה, היא קיימת. קל לעשות את זה. קל לשנות לנו את ה-DNA. זה בהחלט מה שהם זוממים לעשות. ה-DNA, כמו שהראינו פעם בסרטון, ה-DNA זה הקוד הגנטי שקבע הקדוש ברוך הוא. מי רוצה להתעסק ולשנות את הקוד הזה? מי זומם בקטע הזה אם לא לוציפר? מי חולם להרוס פה את כל האנושות ואת כל הטבע ואת כל העולם? אם לא לוציפר וחבר הרשעים שלו. מי יחלום על דבר כזה? מי ירצה לעשות דבר כזה? אז ראינו שהטכנולוגיה קיימת, ואנחנו כולנו צריכים להמשיך ולדבוק באמת. המלחמה פה היא רק על האמת. אין פה שום דבר אחר. כי כל מה שקורה פה, כבר שנה וחצי, זה רשימה אינסופית של שקרים. מרמת ראש ממשלה, שרי ממשלה, חברי כנסת, ראשי ערים בישראל, בכירים במגזר הציבורי, טלוויזיה, כל ערוצי המדיה. וזה הקושי הגדול שלנו. בימי אחרית הימים, שני שליש מהסובבים אותנו. נראה לי בתקופה הזאת אפילו יותר, אבל בסוף יש שני שליש. יושבים פה בעמדות, ואנחנו כאילו כולנו, אנחנו כאילו, אנחנו, אנשי האמת, כאילו אנחנו צריכים להיות מוטרדים, אנחנו צריכים להיות מאוימים על העבודה, על הקריירה, על החופש תנועה שלנו. בסדר. זאת התכלית, זה מה שכתוב. כדי להפריד בין האור לחושך, בין האמת לשקר. אנחנו נעבור את זה בשלום, ובסוף, חזון אחרית הימים אומר ששני שליש ילכו מפה, והם ילכו מפה. ככה כתוב. אגב, שתגיד לכם שנבואות אחרית הימים, נאמרו לנביאים, אלפי שנים אחורה. אבל הם לא היו רלוונטיות לתקופה של הנבואה של אז. זה נבואות עתידיות. נבואות של התקופה הזאת, של דור אחרון, שזה אנחנו. ויש כל כך הרבה נבואות בקטע הזה. שמדברות ומתארות את כל מה שקורה פה. הכל בסדר. נעבור את זה בשלום. בסוף האמת תצא לאור, ובסוף כל הרשעים יבואו אלינו שם. זה חד משמעי. אז אני רוצה להודות לכם שצפיתם בשידור. אנחנו נמשיך לחקור את האמת, נמשיך לרדוף אחרי האמת. יתהפכו אלף פעם, מיליון פעם, אנחנו נמשיך להיות דבקים באמת עד הסוף. גם יעמדו פה מיליארד אנשים. 7 מיליארד אנשים, וישקרו כולם פה אחד, אנחנו נמשיך לדבוק באמת. את האמת, את האמת, ואת האמת, נמשיך להגיד. בלי להפסיק, בלי להתרגש. כי האמת תנצח. תודה רבה לכולם, ושיהיה לכם סוף שבוע נעים, ושנה טובה וחתימה טובה.